זהו, מספר 3.
אהה.
מה אתה אומר?
ממש כך. היה נחמד עד עכשיו, ננסה להשתפר, לחדש.
חוכמה בפודקאסט שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, אחרי שנה, שנתיים, אתה מגלה אם המותג הזה קיים או לא קיים. אני באופן אישי אופטימי.
טוב, אתה חושב כבר הרבה קדימה, אני מבין.
כן. המודל שלי הוא ביל סימונס.
כן, זה הבנתי כבר.
נכון. לדעתי ביל סימונס.
אילן די גבוה.
אילן הכי גבוה שיש. תמיד תשאף, אם אתה כבונה חברת רשת קמעונאית, תשאף להיות אמזון. אחרת, אז מה אתה עושה?
עכשיו זה אפל, אבל.
לא, קמעונאית.
אוקיי, לא, אבל חייבתי התכוונת מבחינת הערך. אפל הגיעו ראשון לדרגה.
כן, אפל זה. אז גם אנחנו שואפים לטופ, הבאנו את הטופ. הבאנו את נטלי פורמן שלנו.
איזה כיף, תודה.
מה אני פורמן?
מעולה, מה שלומך?
נטלי עושה אצלנו בסוגר עניין, מגישה את הפינה הכלכלית בעצם, יועצת השקעות, מנהלת תיקי לקוחות, ויועצת פיננסית.
מה הטייטל? מרצה, סוחרת ויועצת השקעות?
אמת, אמת.
אני כותב את זה, אז אני זוכר.
צריכה להתמקד יותר ב...
אז פורמן, לפני שנתחיל איתך את השיחה הארדקור, ספרי לנו קצת על עצמך, למה זיננו.
וואו, טוב, נתחיל מזה שאפשר לומר שגדלתי בבית עם אבא עשיר, אבא אני. אבא שבכלל לא למד ויש לו השכלה יסודית בקושי, ואמא עם תואר שני בהנדסה וכלכלה. אמא היא זאת שכל הזמן חוסכת, לחסוך, 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 ואבא זה עצמאי, אז כל הזמן ככה חלקתי בית שבאמת מזין אותי משני הכיוונים. הפעם הראשונה שבאמת אפשר לומר שכרתי בשוק ההון, זה היה כבר בגיל 16, קיבלתי 100 דולר, ואמרתי, אוקיי, אני צופה שהדולר ירד, ואני יכולה למעשה ללכת לצ'יינג' ליד הבית.
מה זאת אומרת אני צופה שהדולר ירד?
כל הזמן ככה קראתי...
איך בכיתה יוד?
כן, כן, הייתי קצת שונה.
אני חושבת מחשבה
כזאת. כן, גדלתי, כמו שאמרתי, עם אבא שכל הזמן דחף אותי לעסק שלו, למספרים, מאוד אהבתי את כל נושא המספרים. קראתי באינטרנט כל מיני כתבות כלכליות שקשורות לשוק ההון, והאמנתי שבאמת המטבע הולך לרדת בעוד כשנה מהיום. הלכתי לצ'יינג' ליד הבית, וביקשתי ממנו שלא יספר לאבא שלי שאני פה, כי בטח לא יודעת מה היה קורה אם אבא שלי היה מגלה שאני ממירה את ה-100 דולר שיש לי לשקלים, והוא במקרה גם היה שכן שלנו. הגעתי ואני אומרת לו, בבקשה ממך אל תגלה לאבא שלי שאני ממירה את הדולרים. הבטיח לי, ואכן כך קיים. לאחר כשנה, באמת, המחיר של הדולר...
רגע, מה עשיתי עם הכסף בשקלים?
זהו, אני האמנתי למעשה שמחיר המטבע ירד. זאת אומרת שאם הדולר עכשיו עומד על מחיר של 4 שקלים, אני האמנתי שבעוד שנה מהיום, המחיר של הדולר יהיה על 3.5 שקלים. ולמעשה, ביצעתי את אותה פעולה שנקראת פעולת שורט, שלפני כמה תוכניות ככה שאלת, אז אני אתן על זה איזשהו הסבר, אולי קצת יותר מוחשי ופשוט.
לא נראה לי שהבנו את ההסבר.
נכון, אז תכף אני אתן הסבר קצת יותר מפורט ופשוט לגבי מהי פקודת שורט שככה הרבה מדברים עליה. במשפט אחד זה האפשרות להרוויח כאשר מחיר מניה יורד, ואני חוזרת רגע לסיפור עם המטבע, עם הדולר. מה שקורה הוא שהאמנתי שהשער הדולר ירד. הלכתי לצ'יינג', מכרתי את הדולר במחיר של 4 שקלים, סך הכל היו לי 400 שקלים בכיס. עברה שנה, באמת כפי שצפיתי, שער הדולר ירד מ-4 שקלים ל-3.5 שקלים. חזרתי לאותו הצ'יינג', רכשתי 100 דולר חדשים, כדי שחס וחלילה אבא שלי לא יגלה שמכרתי את 100 דולר שהיו לי ככה במגירה.
ושמרתי את 400 שקל לבד בכיתה
אז
י'?
אז בוא לא נגיד שברור שקניתי, אבל אז היו הורים וההורים ימנו.
אוקיי.
אז שמרתי אותם, אפשר לומר, באיזושהי מגירה נסתרת בצד של הארון, מבלי שאף אחד ידע. עברה למעשה שנה, רכשתי מחדש את 100 דולרים, במילים פשוטות יותר הרווחתי 50 שקלים. עברו השנים, חלה רציתי ללמוד רפואה, הדברים לא כל כך התחברו, ובסוף אמרתי, אוקיי, אני מספרים, זה התחום שלי. בגיל 19 אני מתחילה קורס אחרי ששכרתי באופן עצמאי מקריאה עם החסכונות שלי, ואני לא אשכח את השיחה הזאת. היו לי 15,000 שקלים בגיל 18 בתוכנית חיסכון. הגעתי להורים שלי ואמרתי להם, תקשיבו, אני הולכת להעביר את ה-15,000 שקלים האלה לבית השקעות ולהתחיל לסחור משם. ההורים שלי יושבים בסלון. אמא שלי אומרת לו, היא השתגעה, היא נפלה על כל הראש,
לא
היא הולכת להפסיד את הכל, היא בסוף תגרום לנו להפסיד גם את הבית, ואת כל מה שיש לנו, תגיד לה משהו, תעצור אותה. ואז אבא שלי מסתכל עליה, ושוב, כמו שאמרתי, אבא עשיר, אבא אני כזה, מסתכל עליה ואומר לה, תקשיבי, בואי נצא מנקודת הנחה שהיא הולכת עכשיו לעשות תואר ראשון. נניח והתקבלה גם לאוניברסיטה, ולא נצטרך להוציא 30 ו-40 אלף שקל לשנת לימוד במכללה. כמה זה יעלה לנו? אומרת לו, לא יודעת, 10,000, 15,000 שקל בשנת לימוד. אז אומר, יופי. אז תנסי לחשוב שהיא מממנת לה עכשיו שנת לימוד אקדמית, וה-15,000 שקלים האלה הם ההשקעה. אומר לה, אחרי 3 שנים, גם אם היא תעשה את התואר שלה, היא תצא ומה יהיה לה ביד? בסך הכל תעודה. זה מאוד נחמד וזה מאוד נעים בתור הורים גאים שתהיה לבת שלנו איזושהי תעודה שמכריזה עליה שהיא בוגרת תואר ראשון, אבל עדיין בכל זאת אנחנו, אני מעדיף שהיא תיישם הרבה יותר משהיא תלמד בשביל לקבל תעודה. שכנע אותי עושה לי ריפריימינג שלם לגמרי לצורת המחשבה שאני לא הולכת, נקרא לזה, לשרוף את 15,000 השקלים האלה, אלא למעשה אני הולכת להשקיע אותם בצבירת ידע לאיך לעשות את זה, כי זה לא אותו דבר בין חשבון אמיתי לבין דמו.
אוקיי, את מתחילה לשם את הכסף. הרי אי אפשר, אני אישית לא יכול לסחור באופן עצמי, אני צריך איזשהו מתווך, בנק או יועץ השקעות או בית מסחר, נכון? אני לא יכול עכשיו להגיד, אני נגיד מאמין נורא במניית נטפליקס, נגיד, אני מאמין שמניית נטפליקס, אין דרך שדבר זה ייעצר, להוציא עם השוק יקרו דברים נוראים. אבל בגדול, מי שקצת מבין לאן זה הולך, נטפליקס זה הדבר. אני, יש נגיד 20,000 שקל, נגיד, לא סכום מטורף. מה אני עושה? אני הקטן, מה אני עושה?
אז זהו, אז לא משנה באיזה סכום, נתחיל מזה שבורסה או שוק ההון, העולם הזה, בורסה זה למעשה איזשהו שוק. שוק שבו אנחנו סוחרים, זה כמו שוק של פירות וירקות כמו שאנחנו מכירים, רק שבשוק הזה יש מוצרים פיננסיים כמו מניות, אגרות חוב ועוד כל מיני מונחים פיננסיים, שהרבה מאוד אנשים ככה שומעים עליהם ולא יותר מדי מבינים, אבל אני לא אכנס לזה כרגע. אנחנו למעשה בשביל לקנות את אותם מוצרים פיננסיים שנמצאים בשוק הזה, אנחנו חייבים במתווך. זאת אומרת שאם לצורך הדוגמה אני רוצה לקנות עכשיו מלפפון, אני לא יכול לעשות את זה. בעיקר בגלל קטע של סליקה. זה כמו למשל מה שקורה בכרטיסי אשראי, הרי מה חברות האשראי עושות? הן דואגות לזה שכאשר אני מגיעה לאיזושהי חנות ומעבירה את כרטיס האשראי, החנות הזאת יודעת שברגע שרשום לה מאושר, זה אומר שהכסף עבר מחשבון הבנק שלי, לחשבון של החברה, לצורך הדוגמה באיזשהו הסבר כללי וגדול. מה למעשה חברת, על מה היא גובה את עמלת הסליקה? היא גובה על זה שהיא למעשה מאשרת שלי יש כסף בחשבון, הכסף באמת עבר מהחשבון שלי לחשבון של אותו גוף.
זאת אומרת, זה סוג של ביטחון עבור שני הצדדים.
בדיוק.
זאת אומרת, היא מבטיחה לבורסה שאתה, הכסף שלך הוא טוב, והיא מבטיחה לך גם שכאשר העסקה תתבצע, אתה תראה את כספך בחזרה.
נכון מאוד, וצריך גם להיזהר מהדברים האלה, כי יש מסחר שנקרא לזה מסחר ישיר, ויש גם דבר שנקרא זירות מסחר. כאשר מה שקורה בזירות מסחר, עם כל מה ששמענו לאחרונה על בתי השקעות במרכאות, אני שמה את זה, שפשטו את הרגל והרבה מאוד אנשים הפסידו את כספם, אלה היו בעיקר זירות מסחר. זאת אומרת,
אלה היו בתי השקעות או בתי ספר למסחר?
זה לא. בתי הספר למסחר לרוב הפנו את התלמידים לאיזשהו בית השקעות, כפי שהוא נהוג לומר, ברוקר. אוקיי? ברוקר זה איזשהו גוף שהוא לא תחת, נקרא לזה בהכרח, גופים מפוקחים. ולמעשה אפשר לסחור גם דרך ברוקרים, זאת אומרת הם מתווכים שמקשרים ביני לבין אותה בורסה, לבין אותו שוק שבהם נמצאים המוצרים הפיננסיים, ומה שקורה בפועל הוא שכאשר אני מבצעת את המסחר יש לי 3 אפשרויות, אני יכולה לסחור או דרך הבנקים, שזה מה שהרבה מאוד אנשים עושים, שזה מקום בטוח ועציב, ותכף נדבר אולי קצת על החסרונות שלהם, אנחנו יכולים לסחור דרך בתי השקעות, ואנחנו יכולים לסחור דרך ברוקרים. חשוב מאוד לשים לב לדבר אחד, לוודא שאנחנו לא בהכרח סוחרים בזירת מסחר, כי זירת מסחר באה ואומרת, כשאני קונה מניה, אני לא מחזיקה פיזית באיזשהו נקרא לזה נייר ערך, שאומר שיש לי מניות בחברה. מה הכוונה למניות? זה אומר שאני שותפה בחברה.
יש מניות שליטה ומניות...
נכון, יש מניות שליטה, יש מניות גם של בעלים של החברה.
עכשיו, לא כל אחד יכול לסחור. אני לא יכול לסחור עכשיו בבורסה.
אתה יכול לסחור בבורסה.
לא, אבל... אני לא יכול לתת ייעוץ בהשקעות, ואני לא יכול להיות ברוקר, אני צריך איזשהו רישיון, נכון?
אז זהו, ברוקר, וזה משהו שקצת לפעמים צורם לי לשמוע אותו, אבל ברוקר הוא לא אדם בדרך כלל, אוקיי? זה לא ברוקר, זה גוף. זה גוף למעשה שדואג לבצע את העסקה, וכאשר אני רוכשת איזושהי מנה, זה אומר שנקרא לזה במרכאות, כי היום אנחנו כבר בעולם שהכל נעשה בצורה וירטואלית ולא כמו פעם. אבל בעבר, כאשר היית רוכש מניה, היית מקבל ממש נייר שאומר ששי גולדן מחזיק במניית טבע, פייסבוק, אפל, לא משנה איזו מניה, מחזיק X מניות בשווי של Y. זאת אומרת, ממש היית מקבל נייר, ולכן זה גם נקרא ניירות ערך. היית מקבל פיזית איזשהו נייר. By the way, יש אפשרות גם לקבל את זה היום קצת עם פשפושים. זה יכולה להיות מתנה מאוד מעניינת.
לא, לקנות מתנה למישהו שאתה אוהב.
נכון.
מניה של אמזון.
נכון.
לך על זה.
אתה יכול ממש לקבל את הנייר עצמו.
זה בטח מקבלים איזה משהו דיגיטלי ומדפיסים את זה.
נכון, היום בעידן שלנו אתה לא מקבל את זה בדואר, אתה לא מקבל שום דבר, אבל בעבר ככה זה היה. היום הכל נעשה באמצעות המחשב. אוקיי? זאת אומרת שכשאתה קונה את מניית פייסבוק, אתה יכול לבוא ולהגיד, אני שותף של מרק צוקרברג. שזה מאוד מגניב.
נכון, אתה לא משקיע בכלום, אבל אתה שותף
של... עכשיו זה קצת פחות מגניב נראה לי, אבל להיות שותף של צוקרברג.
נכון, נכון. פחות, אבל אפל ואמזון, אתה יכול להגיד שאתה שותף שלהם.
בזוס נראה לי, בזוס זה יותר מגניב עכשיו.
בזוס לגמרי. אני מוכנה להיות שותפה שלו לגמרי.
שייב את אילן מאסק.
אילן מאסק?
לא, ממש, לא, אני נטפליקס, אוהב
שני נטפליקס. נטפליקס מדהימה.
מי ה-CEO שם בנטפליקס?
וואי, אני לא זוכרת את שמו.
אני רוצה, אבל בוא נחזור כן להשקעות. אוקיי, אז בוא, דוד כהן, יוסי לוי, שי גולדן, אורן גרינמן, באים לנטלי פורמן, יש לי 20,000 שקל, מייך נטלי, אני נורא רוצה להשקיע. מה אני צריך לעשות פיזית? מה קורה?
20 זה סכום סביר, כי את סיפרת שאת השקעת 100 דולר בגיל 16, אני בדיוק...
לא, התחילה עם 15 בגיל... 100 דולר זה...
100 דולר זה היה ככה שורט...
אני בדיוק כפול בגיל, לא שמתי שקל בשוק ההון. 20 אלף שקל זה סכום סביר להתחיל ממנו, כי רוב המקומות שקראתי דווקא ממליצים על סכומים יותר גבוהים טיפה.
אז זה די ברור שרובם ימליצו לך לשים סכומים. אני מאמינה בלשים את הסכום שאתה מוכן לסכן אותו, ולעולם לא לשים יותר, ותמיד להסתכל על הפוטנציאל ועל האפשרות להפסיד, כי שוק ההון זה לא רק רווחים כמובן, אפשר גם להפסיד בשוק ההון, ולכן אני לא מאמינה.
ומפסידים, לכן שוק ההון מתקיים.
ברור, ברור, ברור.
אם לא היו מפסידים, אז זה כמו קזינו.
לחלוטין. אז לשים רק את מה שאתה מוכן להפסיד אותו, בדרך כלל אני תמיד גם אומרת, להפסיד את כל הסכום זה דבר לא פשוט בכלל. כי גם אם קנית את מניית אמזון או את אפל, או לא משנה, אפילו את מניית פייסבוק, זה לא שהיא מתרסקת ממחיר של 100 דולר לדולר ביום אחד. זה תהליך. אבל פה לרוב נכנס הפן הפסיכולוגי של תורת המשחקים, שכשמחיר המניה יורד, אתה אומר לצלך,
אני אחכה, זה יתקן את עצמו,
זה ירד, תתתה, ואז היא יורדת עוד.
זה קרה לחבר שלי עם, נו, ביטקוין. הוא קנה ביטקוין, אני לא זוכר באיזה שער זה היה, לדעתי הוא קנה את זה ב-1500 או 2000, וזה טיפס ל-6, ל-7, ל-8, ואמרנו לו, תצא, 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 והוא אומר, לא, לא, זה יעלה. אני אומר לו, תצא, וזה עולה, וזה עולה, וזה עולה. אני לא זוכר מתי הוא יצא ב-9 או ב-10, זה עלה ל-20 בסוף.
נכון.
לדעתי זה עלה ל-20 או 21, אני לא זוכר.
חצי נושק
הוא יצא ב-9 או 10 לדעתי, הוא כמובן שנה אותנו תקופה ארוכה.
רגע, הוא יצא כשזה עוד עלה.
הוא יצא, כן, אמרנו לו, תקשיב, זה לא יעלה, כמה זה יעלה כבר, די, הוא התקנה, נדמה לי, קנה את דעתי ב-1500, ודעתי ב-9-10 כבר אמרנו לו, די, אתה חייב לצאת, זה מגוחך הדבר הזה, זה הבלוף הזה יתפוצץ, תצא עכשיו, חבל, הרווחת כל כך הרבה כסף.
על כמה זה היום?
היום זה...
היום הביטקוין צלל בצורה משמעותית, הוא באזורי, לדעתי, כרגע, אזורי 4,000.
וואלה?
כן, 4,000. הוא עלה בצורה משמעותית, ירד בצורה ממש ממש משמעותית.
אז אם הוא היה נשאר עד היום, בעצם עשית לו טובה.
לא, בכל מקרה, הוא הרוויח, הוא נכנס ב-1500 נדמה לי, או 2,000, אבל ב-9 כבר התחננו שייצא, ובסוף הוא יצא, לא זוכר, ב-10 או ב-11, ב-20 הוא לא דיבר איתנו, הוא אמר, 20!
אז אני רוצה להגיד לך פה משהו, כי מסחר, בסופו של דבר, לא משנה כמה ידע, לא משנה כמה אתה חכם, כמה ידע יש לך, כמה למדת, וכמה אתה יודע, ולא משנה מה. שורה התחתונה, מה שהופך בן אדם לאדם, או סוחר נקרא לזה, שיודע להרוויח יותר ממה שהוא מפסיד, כי אין חיה כזאת שאדם יסחור בבורסה, וגם אני, אין חיה כזאת שלא הפסדתי.
מפסידים.
המטרה הסופית היא להרוויח יותר ממה שאני מפסידה, ויש פה אלמנט של ניהול סיכונים. אממה, הסוד אחרי באמת 10 שנות מסחר, אני יכולה להגיד לך דבר אחד. הסוד פה הוא פסיכולוגיה. והיות ואת התואר הראשון שלי התחלתי ולמדתי במשך שנה שלמה פסיכולוגיה, למדתי ליישם את העקרונות הפסיכולוגיים, כי מה שתיארת עכשיו עם חבר שלך על הביטקוין, זה עיקרון פסיכולוגי. זה עיקרון פסיכולוגי שבהתנהלות נכונה, ותכף אני אלמד מה ההתנהלות נכונה בסיטואציה כזאת, הוא יכל להגיע למצב שהוא לא היה מרגיש נחס, אחרי שזה עלה ל-19.5, ובכל זאת הוא היה מרוויח. ומה זה אומר? זה אומר להחליט ולקבוע את היעדים של הרווח ושל ההפסד, עוד בטרם נכנסת לעסקה. אוקיי? זאת אומרת, לבוא ולהגיד, אני נכנסת עכשיו למניה כלשהי, בהנחה והיא יורדת מתחת ל-50% לצורך הדוגמה, אני יוצא, ואם היא עולה ב-100%, אני יוצא ברווח. ואלה הן פעולות שאפשר להגדיר מראש. זאת אומרת, אתה לא צריך לשבת פיזית מול המחשב, בשביל לצאת מהעסקה ברווח של X או בהפסד של Y. עכשיו, הפעולות האלה הן פעולות שבדרך כלל אנחנו יכולים לבצע אותן דרך בתי השקעות, אבל חשוב מאוד להגדיר אותם לפני שאתה נכנס לעסקה עצמה, ואחת מה... נקרא לזה הדוגמאות הכי טובות שאני אוהבת לתת, זה מזכיר לי את התקופה שבה עוד פחות היינו מדברים בסלולר, והיינו מתקשרים לחברות המובייל לצורך הדוגמה, וממתינים שעות על הקו, ואתה ממתין וממתין וממתין, ועברה חצי שעה ועברה שעה, ואתה אומר, מה, אני נתק עכשיו, אני כבר חצי שעה ממתין על הקו, ומה קורה? בסוף או שהשיחה איכשהו מתנתקת, או שמשהו קורה באמצע וזה מתנתק, ומה שקורה הוא איזשהו אלמנט פסיכולוגי שאומר את הדבר הבא. אני כבר חצי שעה על הקו, ההסתברות שמישהו יענה לי עכשיו הולכת וגדלה ככל שהשיחה מתארכת. אוקיי? זאת אומרת, אותו הדבר קורה לאדם שנמצא בעסקה. ככל שהוא נמצא יותר זמן, ההסתברות שלו כביכול, ומילת המפתח פה היא כביכול להרוויח, הולכת וגדלה. זאת אומרת, אם קניתי מניה במחיר של 100 דולר וירדה עכשיו ל-90 דולר, אז אני מאמינה שהיא תעלה. וממשיכה לרדת, וממשיכה לא, לרדת, ואני
שכנעת את עצמי. כשיורדת ל-24, מה אתה עושה?
יפה. אז אני אומרת את הדבר הפשוט. אם קניתי איזושהי מניה במחיר של 100 דולר, אני מראש מגדירה מה ההפסד שלי. לצורך הדוגמה, אני מגדירה שאני מוכנה להפסיד לכל היותר 10 דולר. זה אומר שאוטומטית, כאשר מחיר המניה יגיע ל-90 דולר, אוטומטית זה מוציא אותי מהעסקה.
אתה מגדיר את זה לבית השקעות. עכשיו,
אני את מגדירה את זה כמה. במערכת המסחר, אוקיי, כאשר אני
מבצעת את העסקה. כזה, אתה יכול לבצע דיפולט כזה, אתה אומר.
ובד בבד אני מבצעת במקביל גם את יד הרווח. זאת אומרת, קניתי אותה ב-100 דולר, אני אומרת, אני יוצאת בהפסד של גג 10 דולר, אני מוכנה להפסיד, כאשר, אם וכאשר מחיר המניה יגיע ל-90 דולר, תצא לי מהעסקה, אם וכאשר מחיר המניה נניח יגיע ל-120 דולר, תצא לי מהעסקה ברווח. זה אומר למעשה שאני מנותקת רגשית, כי כאשר אני יושבת מול המסך, ואני רואה את הגרפים, ואני רואה את הרווח וההפסד שלי זזים, ימינה שמאלה, ימינה שמאלה, ימינה שמאלה.
בואי אספר לך סיפור.
כן.
אני יוצא לבקר אחת לאיזו תקופה בלס וגאס, אנחנו רואים שם את הסופרבול עם חברים, וזה בר כזה גדול של ספורט, ואתה בלס וגאס כבר אתה מאמר. עכשיו אני מאמר קטן מאוד, אני באמת, אני לא שחקן רציני, אני לא ממש מבין את כל המשחקים עד הסוף, אני יודע שלנו שם משחקים. אבל היה לי כלל, אני אמרתי 250 דולר כל ערב, כמו ללכת להופעה של ביונסה ומסעדה, אני מוכן לשים. יפסיד, יפסיד, הכל בסדר. שיעור אלף, מה קורה? מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות למאמר, את יודעת?
מה?
שהוא זוכה.
אוהו.
לא שהוא מפסיד.
נכון.
שהוא זוכה. כי פעם, ברגע שאתה מרגיש את טעם הזכייה, וזה קרה לי פעם, טעמתי את טעם הזכייה. לא, שמתי 100, זה הפך ל-2000 משהו. אוקיי? בשיעור ענף הכסף מחזיר את עצמו לקזינו תוך שעות או ימים לכל היותר. אז אתה אומר, אני חוזר לשם שוב. אני הולך למכונאי שיחזירה לי את הכסף, נתנה לי את הכסף ואני מחזיר את הכסף. בשיעור ענף, אתה בסוף כמובן יוצא באנדר הרבה יותר גדול למה שנכנסת. השאלה היא פסיכולוגית, איך אתה באמת, אני מסכים עם הכלל שאתה אומרת, אתה צריך לקבוע את הידים שלך למטה ולמעלה. אבל איך פסיכולוגית, אחרי שאתה מפסיד, או לחלופין, נגיד אתה מאוהב במניה, אני מאוהב במניית נטפליקס. אני מאמין שנטפליקס יהיה עתיד. באמת מאמין.
אוקיי.
ונגיד, אוקיי, נכנסתי, נתתי 100,000 שקל, נתנה לי, תפחילתי 100,000 שקל ל-200, ונטפליקס פתאום יורדת, קורה משהו, המנכ״ל מתפטר, יש הסכם של דוח בארצות הברית, ואני אומר, לא, לא, זה יקרה, הכל בסדר, אני מאמין בנטפליקס. מה השלב הרגשי שבו אתה באמת צריך, שאתה יכול להתנתק לחלוטין ולהגיד, אוקיי, אני מסוגל להגיד לעצמי באופן קר לחלוטין, די. זה המקום שבו כולם נופלים הרי.
זה נכון, אבל אני חושבת שזה מאוד 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 קשה לעשות את זה כשאתה כבר בתוך העסקה. ולכן אני חושבת שהכלל הכי חשוב זה לעשות את זה לפני שאתה בעסקה. כי זה לא, זה הרבה יותר קשה לעשות את זה, ובעיניי זה על תקן הבלתי אפשרי. לא משנה, זה אפילו לא הטיות, זה עיוותים ואשליות שהמוח יודע לתעתע בנו, הרבה יותר טוב, זה נקרא רציונליזציה. ולמעשה אנחנו משכנעים את עצמנו למה? כי אנחנו לא רוצים לצאת דפוקים. אוקיי, בצורה הכי פשוטה ובוטה, מה, אני תפוקה, אני האמנתי שנטפליקס לצורך הדוגמה תעלה, ובפועל מה שקורה היא יורדת, אז המוח שלי מנסה לשכנע את עצמו, והוא עושה את זה בצורה נהדרת של מה פתאום, היא תעלה, היא תעלה, היא תעלה, ואני ממשיכה להישאר. ולכן, החוכמה פה היא לדעת לעשות את זה לפני שנכנסת. אוקיי? לפני שרכשת את מנעת נטפליקס, להגדיר מראש את היעדים האלה, ואם אני חוזרת למקרה של החבר שלך, כדי לצורך הדוגמה לא להתאכזב, אז יש דבר שנקרא מימוש בחלקים. למה הכוונה? נניח וקניתי 1,000 מניות של נטפליקס, לצורך הדוגמה. אני לא חייבת למכור את כל 1,000 מניות. אני יכולה להגדיר, כמו עם הביטקוין, שבמחיר של $10,000, לא לצאת, לא להוציא את הכל, וגם אני מאוד מאמינה בגישה הזאת, שלמכור רק 700 מניות. זאת אומרת, 70% מהרווח לקחת לכיס, ו-30% אני אוהבת להשאיר בעסקאות לטווח ארוך, ולמה? כי אני לא רוצה לאכול את עצמי אחר כך, על זה שלצורך הדוגמה, ביטקוין או אפל או נטפליקס, או לא משנה איזו מניה, עלתה ואני לא הייתי שם.
כמה
למה
זמן,
זה יהרוג אותי.
כמה זמן במוצע? יש עסקאות לטווח ארוך ועסקאות לטווח קצר, ואת מסתם שורטים וכולי וכולי, אבל כמה זמן, אחרי כמה זמן שהמניה יורדת, אומרת, אוקיי, תודה רבה, אני מציצי, אני הולכת. כמה זמן את אומרת,
זה לא עניין של זמן. זה עניין של הגדרת יעדים מאוד ברורים. ואז מבחינתי זה או שהיא מגיעה להפסד, או שהיא מגיעה לרווח. וייקח לה כמה זמן שייקח לה.
נגיד, אני מושקע במניית פייסבוק. עכשיו, פייסבוק עוברת 3 חודשים קשים עם החקירות וה-whatever, בלה בלה בלה, ואני רואה את הגרף, הגרף יורד. דעתי עכשיו בפרסמה דוחות קשים לפני חודש, בפרסמה שזה לא היה קשים מאוד, ומניית צללה. אבל אני מאמין בפייסבוק. אני חושב שפייסבוק יש לה מרקט שייר מטורף, היא מחזיקה 2 מיליארד יוזרים, ויש לה הכנסות יציבות מפרסום. מה השלב שבו אני אומר, אוקיי, מספיק להאמין בפייסבוק, המספרים מראים אחרת כבר 3-4 חודשים.
אז אני מאמינה בגישה שאומרת, ואני בכוונה סתם לוקחת פה מספרים נוחים, זה לא המספרים של פייסבוק, אבל אני מאמינה שאם קניתי לצורך הדוגמה מניה את פייסבוק ב-$100, והיא ירדה ל-$80, זה אומר שהפסדתי 20%. אבל אני מעדיפה בכל זאת לצאת ממנה. למה? אם אני בכל זאת מאמינה בה שהיא תעלה, אז אני אקנה אותה פעם נוספת. זאת אומרת, זה שיצאתי ממנה ומחרתי אותה, זה לא אומר שאני לא יכולה לחזור ולקנות אותה. זה כמו בחורה שמחזרים אחריה. היא דחתה אותך, נפרדת, זה לא אומר שאתה לא יכול לחזור לבחורה הזאת. אתה יכול, אבל פה יש אלמנט של אגו. ואז האגו הזה אומר, מה, אחרי שהיא זרקה אותי לזה והעיפה אותי ב-20% של הפסד, מה, אני אחזור אליה? למה, מה קרה? אבל הדבר הנכון הוא לצאת. למה? כי אם לצורך הדוגמה, פייסבוק עלתה $100 וירדה ל-$80, ועכשיו היא ממשיכה להתרסק, אוקיי? ממשיכה להתרסק, ולצורך הדוגמה, ממש, אני לוקחת את זה בכוונה, בהקצנה, ירדה לדולר בודד. אני הפסדתי $99 בהנחה והייתי נשארת בעסקה. אבל בוא נצא מנקודת הנחה שאני חוזרת ורוכשת את מנת פייסבוק במחיר של דולר אחד, קונה אותה. בשביל שהיא תחזור לאותה נקודה ולאותו מחיר שממנה התחילה של $100, אם הייתי נשארת בעסקה הזאת, והייתי מצפה רק להחזיר את הקרן, זאת אומרת, להחזיר את כל מה שהפסדתי, היא הייתה צריכה לעשות בערך 1,000%. אז אני אומרת, למה לא לעשות את ה-1,000% האלה ברווח? משמע, אם היא ירדה, תצא, תגדיר לך את היד הזה מראש, תראה מה קורה, כי הרי בינינו אף אחד לא באמת, אפשר לצפות, אפשר לחזות, אפשר הרבה, אבל אף אחד הלכה למעשה לא יכול לחזות, כי יש דברים שהם חיצוניים, זה דברים שהם לא תלויים בידע שלי או בניסיון שלי או בשום דבר אחר, יש דברים שמשפיעים כמו דוחות, כמו פרסומים שליליים, דברים שהם לא תלויים בנו, הם גורמים, נקרא להם אקסוגנים, גורמים חיצוניים שמשפיעים על השאר, ואני צריכה להבין שאני לא יכולה לשלוט בהם. ובנקודה הזאת אני באה ואומרת, אוקיי, אני יוצאת ממנה ב-$80 לצורך הדוגמה, ומחכה לראות מה קורה. אם היא באמת מתחילה לעלות ומתחילה לייצר איזושהי מגמה, ואני רואה איזשהו משהו חיובי אחרי הגל השלילי שראינו, נהדר, אני אכנס ממנה ואני ארכוש אותה מחדש. אם לא, אז טוב שאני לא שם. ובמקרה הכי גרוע, אני תמיד אומרת, אתה בכל זאת לא רוצה להרגיש פספוס או איזשהו אלמנט של החמצה, תשאיר קצת.
מה נכון בסל? שיהיו לך כמה שיותר מניות, או דווקא סל יותר מובחר של 3-4 מניות שאתה מאמין בהם והולך איתם, ולא לנהל 15-18 מניות. למשל, איזה סל יש לך?
אז אני יכולה להגיד לך שעיקר שיטת המסחר העיקרית שלי היא בעיקר מסחר שהוא מסחר שנקרא סווינג, זאת אומרת השקעות לטווח של בין כמה ימים לכמה שבועות, וגם אני מחזיקה איזה שהם ניירות לטווח ארוך, זאת אומרת ניירות שאני מאמינה בהם ונקרא להם התנודתיות פחות משפיעה, אבל אני לא מחזיקה בהם הרבה, כי זה אומר שיש לי פחות נזילות ברכישה של מניות מדי כמה ימים או שבועות. אבל אם אני הולכת על האדם הממוצע, אני פשוט אומרת, אל תתאמצו. תרכשו פשוט את המדד. מסיבה פשוטה. לפי הסטטיסטיקות, 96% מהפעמים, המדדים, היכו את התחזיות של רוב האנליסטים. המדד בסופו של דבר, מה הוא בא ואומר? הוא אומר, בואו, אני אעשה לכם את העבודה כבר. אני אבחר את 100, את 25 המניות הכי גדולות והכי חזקות בשוק. שבדרך כלל נקבעות על פי שווי שוק. זאת אומרת, מי שיש לה את השווי שוק הכי גבוה, כמו אפל למשל, שהגיע לטריליון לפני מספר ימים, אז בואו ואני אכניס לכם את זה במדד. אז קצת בשביל לסבר את האוזן, מדד הנאסדק בשנה האחרונה עשה 30% תשואה שנתית.
מדהים.
אני חושבת שזה תשואה לא רעה בכלל.
לא רע.
אז נכון, היו שנים של ירידות והיו גם שנים של משברים, אבל בהנחה ומסתכלים על הנתונים האלה לטווח ארוך, אנחנו רואים שהמדד לרוב יודע להקות כמעט את כל התחזיות של האנליסטים. עכשיו, מה שכן נעשה, זה כן נעשה תהליך של שיווק.
אז למה לא כולם עושים את זה בעצם?
למה? כי זה פשוט. ובאפט, שזה אחד מהמשקיעים הגדולים ביותר,
וורן באפט,
כן. אמר משפט שאני מאוד אוהבת מהספרים שלו, שהוא אומר, לא פשוט להיות פשוט. אוקיי, אנשים חושבים ששוק ההון, שהנושא הזה זה משהו מאוד מורכב, מאוד מסובך. זה לא. אוקיי? זה הופך להיות מורכב, זה הופך להיות מסובך, זה הופך להיות הימור, אם אתה בוחר להפוך את זה להימור. אתה נותנת את הדוגמה, חשמל זה דבר טוב או רע?
נראה לי שטוב.
נכון, אבל מתחשמלים מזה ואנשים נהרגים מזה, אז מה? אז הכל, השאלה שאני שואלת פה זה איך משתמשים בחשמל. אפשר להשתמש בו בצורה שלילית, וזה יכול להרוג אותך, ואפשר להשתמש בו בצורה חיובית, וקנה לגבי שוק ההון. יש אנשים שהרסו, אני מכירה גם אנשים שהרסו את המשפחות שלהם, בעקבות הפסדים שהם היו לא שקולים. וזה מאוד מאוד עצוב לשמוע את זה.
כי ברור, כי אתה מפסיד, אתה נכנס, אני אמרתי, אני למשל, אם אני אכנס ב-20, 25, 30, משהו שאני אגיד, אוקיי, גם אם אני אפסיד, חיי, משפחתי, עתידי, לא באמת התערערו. יכול להיות שה-30 יהפכו ל-50, אז אני אגיד, אוקיי, בוא נשחק עם 50.
פה מתחילה הסכנה.
אז בוא נדבר על זה.
זו למעשה הסכנה. הסכנה, או אחד הדברים שאני תמיד מפחדת מהם, כשאני מלמדת מישהו לסחור בשוק ההון, זה אני מפחדת שבהתחלה הוא ירוויח. זה הדבר שאני הכי מפחדת ממנו. למה? כי אז זה עולה לך לראש. ואתה חושב שאופ, למדת שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, וזהו, אתה למדת את השיטה ולמדת את הנוסחה, ואז אתה בסוף מגלה שאתה לא יודע בכלל שאתה לא יודע. ואני מאוד אוהבת להמשיל את זה לשיעורי נהיגה. אתה לומד ונהגת, ובדיוק יוצא את הרישיון ואתה עולה, אבל בכל זאת הניסיון עושה את שלו.
לא, לא,
בכל שאתה נוהג יותר שנים.
יש ילד שסיים, שעבר טסט.
וואו.
הוא אמר לי שהחודש הזה, שהוא חודשיים שהוא נהג בלי מורה, כל החצי שנה, 8 חודשים שהוא למד עם המורה, לא שווים יומיים שהוא נהג בלי מורה. זה ככה. כי הלבד הזה, בלי שיש לך את נטלי, שמרזיקה את היד, איפה, מי שזה לא יהיה, הם הדבר האמיתי.
זה הביטחון וזה הניסיון למעשה שצריך לרכוש, ועל זה אני חייבת להודות לאבא שלי, שאיך אומרים, זרק אותי מיד למים הקרים והעמוקים, כי מבחינתי לסחור בכל מיני חשבונות דמה וכאלה, זה כמו לנהוג במכוניות מתנגשות בסופרלינד. אתה לא באמת נוהג, אתה לא באמת על הכביש, אתה לא באמת יותר מדי מסכן את עצמך, תעשה מה שבא לך, תתנגש במי שבא לך, הכל בסדר. בשנייה שאתה עולה לכביש, אתה צריך להבין שמדובר פה בחיים שלך. ואין דבר יותר חשוב מהחיים שלך. ולכן, זה אפילו לא צריך, זה בגדר החייב לצבור ניסיון, וגם להבין שיש דברים שאולי אתה לא יכול להיות הכי טוב בהם, ויש אנשים שהם יותר טובים ממך, סתן אותם לאנשים אחרים שידעו לעשות
רגע,
את זה טוב
רגע, אז מה את אומרת? אם נגיד התחלתי והתמזל מזלי, התיישרו הכוכבים והרווחתי, אז מה, אני צריך להתחיל לשחק על הרווחים
שלי? הפכתי 30 ל-50 בשבועיים.
אז אני מתחיל לשחק על ה-20, מה הטקטיקה?
אז טקטיקה שאני נקטתי בה, וזה גם שוב מגישות פסיכולוגיות שהשמתי הלכה למעשה בתהליך המסחר, זה שהיו לי כללים. הכללים האלה, by the way, הם היו רשומים לי שחור על גבי לבן, על סטיקי נוטס, בקיר, בחדר שבו זכרתי, בבית של ההורים, ולמעשה מה שהיה רשום לי זה דבר כזה. כל איקס סכום של רווח, זאת אומרת, היו לי 30 אלף דולר לצורך הדוגמה, שהפכו להיות 50 אלף דולר, הגדרתי מראש, נקרא לזה מדרגות. בכל פעם שהרווחתי 5,000 דולר לצורך הדוגמה, הפרשתי את זה לחשבון מסחר חדש. זאת אומרת שתמיד השארתי את עצמי עם הקרן. תמיד נשארתי עם ה-30 אלף דולר. למה? כדי לא לעשות שטויות. כי זה חזק מאיתנו. אם הייתי רואה 30, שהופכים להיות 35 ו-40 וכן הלאה, הייתי מאוד מתפתה להגדיל את הכמויות ואת הסכומים שבהם הייתי סוחר.
ברור, כי אתה אומר, בוא נהפוך את זה ל-100.
נכון מאוד.
ל-130.
אבל בשנייה שאני יודעת שב-5,000 דולר, ובי דה ווי, זה גם דברים שאפשר לבקש ולהגדיר מראש במערכות, בברוקרים השונים, לבקש מהם ולהגיד להם שב-5,000 דולר רווח, הם מפרישים לך את זה. אוקיי? מפרישים לך, נקרא לזה מוציאים. אז ברגע שמבצעים פעולות כאלה, הן פעולות פסיכולוגיות, שהן די פשוטות, ברגע שמיישמים
אותן. אז מה עושה המאמר המטורף? ישר מחזיר את זה שוב ל-30.
יפה, אז אני בעד איזושהי גישה שאומרת של, בשביל מה אתה מרוויח? בשביל מה אתה רוצה כסף? בשביל מה אנשים רוצים כסף? בשביל מה אתה רוצה כסף?
החלום שלך הוא לקנות מניית אפל ב-100 שקל, ב-15 שנה אחרי זה היא תהיה שווה 12 מיליון.
אחלה, בוא נצא לנקודת הנחה שעכשיו יש לך 2
מיליון. כולנו.
כן, החלום של כולנו זה להתאפשר באופן פתאומי, בלי להתאמץ יותר מדי, ופתאום לגלות בחשבון הבנק שלנו.
לא, אתה כל הזמן קורא את הידיעות האלה, מי שקנה מניית אמזון בשנת, לא יודע, 2004, מניה שהוא
קורא זיק היום. ההורים של בזוס, עשינו לזה אייטם.
כן, בדיוק.
נהיו מיליארדים.
מיליארדרים.
מיליארדרים, הם יכולים להיות יותר מ...
זה החלום שלך. זה החלום שלך, נכון? לשים את ה-20,000 שקל, ובעוד 3 שנים לראות שהם שווים 20 מיליון.
אבל מה קורה בדרך כלל?
לבני התמותה.
לבני התמותה נקרא לזה, זה שהם רוצים להיכנס כשזה בסי. זאת אומרת, הם רוצים לקנות את אפל היום. זאת אומרת, יש גם היום, אני תמיד אומרת, יש מניות שהן מאוד זולות, אף אחד לא מכיר אותן, אף אחד לא שמע עליהן. גם אם אני אגיד אותם למישהו, יסתכל עליי בעיניים אולי תמוהות כאלה, ואגיד לי, מה, על מה את מדברת? מי זה? מה זה?
אז לי יש שאלה, איך מגיעים למניות האלה? אני רוצה להיכנס להשקעות. מה המקורות מידע שאני צריך לשמוע?
הוא מחפש את אפל כשסטיב ג'ובס רק... יפה. כשסטיב ג'ובס עוד היה בחיים ועוד היה לו שיער על הראש.
אז אחד הדברים שאני חושבת שנעלם קצת מהעולם הזה, ואני חסת אולי קצת לעולם הנקרא לזה, אולי קצת יותר רוחני, אבל אחד הדברים שאני אומרת זה לנסות ולהבין מה הולך להיות הצעד הבא של העולם, מה הולך להיות העתיד, אוקיי? ואם פחות או יותר נתחיל לשמוע או להבין דרך ידיעות אפילו מאוד בסיסיות, וקצת לעשות אפילו איזשהו סיור מוחות משפחתי או עם חברים, אנחנו נוכל רגע להבין לאן הולך העתיד. אז אני אשאל אותך למשל אורן, לאן לדעתך העתיד הולך להגיע? מה הולך להיות? מה פריצת הדרך הבאה שלדעתך הולכת להיות? בכל תחום אפשרי.
פריצת דרך? אני כאילו בראש אינטואיטיבית הולך לכל מיני דברים שהם כבר בשלבי התפתחות די מתקדמים, אבל הם לא...
כמו מה למשל?
אני מסתכל על אי-ספורט, שזה דברים שהולכים להתפתח יותר ויותר, אני חושב, וזה הדבר הראשון שעולה לי לראש, אבל זה גם כן, זה כבר תעשייה ענקית. אני לא, להכיר משהו שהוא ממש בניצנים שלו, קשה לי עכשיו, אני לא נורא מחובר לעיתונות כלכלית ולדברים כאלה, כן, אבל זה הדבר הראשון שעולה לי לראש. זה נראה לי יחסית כבר גבוה במדדים שלו.
אז נכון, יש הרבה מאוד דברים, והרבה מאוד פעמים קשה לנו, כי קצת איבדנו מהדמיון בגלל המציאות שבה אנחנו חיים.
אין לי שום דמיון כרגע.
פספסנו את הדמיון, לדמיין מה הולך להיות. בתור ילדים כל הזמן היינו מדמיינים, היינו מדמיינים אותנו, טסים, לא יודעת מה, כל מיני דברים, ואפשר לראות את זה הרבה מאוד פעמים עם טסלה, עם המכוניות שהיא מעצרת, או כל מיני דברים שיכולנו אולי רק לחלום עליהם, אבל היום אנחנו רואים שהדברים האלה מתגשמים. ומה שהשתנה היום זה בסך הכל קצב השינוי. אוקיי? פעם, דברים, הקצב היה הרבה יותר איטי. היום זה קצב שעוד לא הספקת לעשות אפצ'י וכבר הכל השתנה. אז אנחנו מדברים על בסך הכל איזושהי מהפכה שהתחוללה.
נגיד, אני
צריך להבין מה המהפכה
אני
הבאה.
אני מאמין שלגליזציה של קנאביס היא הדבר הגדול הבא.
מעולה.
בעולם. בכלל. שזה הולך...
מדהים.
ייקח 10 שנים, 20 שנה, אבל כל העולם בסוף ישן קנאביס חוקי.
יפה. אז אם זה מה שאתה מאמין, אז הזמן שלך כרגע הוא להשקיע במניות קנאביס. עכשיו אני באה ואני מסתכלת עליך כאדם הממוצע, שאין לו מושג במה להשקיע. ולכן, האופציה הכי טובה בעיניי, היא להשקיע את זה באיזושהי תעודת סל, שכבר יודעת לבצע לך רכישה של מספר מניות קנאביס, שעוסקות בכל הדברים, אבל עדיין באותו ענף, בענף הזה או בתחום הזה של הקנאביס, ואז אתה פשוט שם, זה עולה לך הרבה יותר זול, אתה לא צריך לשים עכשיו סכומי עתק או סכומים מאוד מאוד גבוהים, זה בסך הכל תעודת סל, זה דבר שהיתרון המשמעותי שלה, זה האפשרות לרכוש הרבה מאוד ניירות ערך באיזשהו סל אחד, באיזושהי תעודה אחת, שמרכזת בסכום זול. ואז אתה יכול לרכוש ולהשאיר את זה.
מה זה זול? מאות שקלים, אלפי שקלים?
זול זה יחסי, למה הכוונה? גם כאשר... קצת אני יחסת לעולם המושגים הבסיסיים ביותר, אבל לצורך הדוגמה מדד, מדד זה איזשהו סל של ניירות ערך, סל של בדרך כלל מניות, המדדים שאנחנו מכירים זה מדד תל אביב 25, תל אביב 100, ואם אני הולכת לארצות הברית אז S&P 500 והנאסדק זה ככה המדדים העיקריים, כאשר מהו מדד? מדד מגיע משון המילה מודד, הוא מודד את השינוי המצרפי, את השינוי הכולל של כל המניות מה שנסו ביחס לאחוז של כל מניה בסל הזה. הלכה למעשה אין אפשרות לרכוש מדד, כי מדד הוא בסך הכל כלי, כמו לקנות את הסרגל, אנחנו לא קונים את הסרגל שמודד, אנחנו קונים את הסל, אבל כדי הלכה למעשה לרכוש את הסל הזה בבורסה, אנחנו רוכשים תעודת סל על מדד תל אביב 25, תעודת סל על ה-S&P 500. אז כאשר אנחנו רוכשים תעודת סל על מניות קנאביס, למשל, אני רוכשת כאשר המחיר משתנה ביחס למחירים של, של המניות שנמצאות בסל. אז לצורך הדוגמה, נלך, לא יודעת, על איזשהו מדד, אני לא יודעת בדיוק מה המחירים הנוכחיים כרגע, אבל המדד מרכז, וכאשר אנחנו רוכשים מדד, אנחנו יכולים לרכוש מדד גם בעלויות מאוד מצחיקות של 500 שקלים. שזה האפשרות שלי להיחשף לעולם הזה של הקנאביס בסכומים מאוד 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 קטנים של כסף. מה שכן צריך לקחת בחשבון זה שהרבה תעודות סל לוקחות דבר שנקרא דמי ניהול. הם סוג של כביכול מנהלות את המניות שנמצאות שם, הם מוכרות, קונות, מבצעות כל מיני
דמי פעולות. דמי ניהול שנתיים, חודשיים?
אז יפה, דמי ניהול שבדרך כלל הם שנתיים, ואז כל חודש אתה משלם אותם, זה איזושהי נגזרת חודשית. אבל יש לקחת בחשבון שאתה לא חייב לרכוש תעודת סל שיש לה דמי ניהול. יש תעודות סל עם אפס דמי ניהול שניתן לרכוש גם אותן. רגע, כל מה שצריך לעשות.
יש נגיד 30 חברות שעכשיו יעסקו ב, לא יודע מה, תיעוס של מריחואנה או גידול או whatever, מה שזה, איך שיקראו לזה. איך אני יודע מי החברה שתהפוך להיות פתאום אמזון של הגלובוס של של המריחואנה, והזאת שתהיה פשוט הכלומניקית שבסוף תיסגיר? איך אני יודע?
בדיוק בגלל הסיבה הזאת שאנחנו לא באמת יכולים לדעת. אם כמה שאני ארצה לתת לך איזושהי תשובה קונקרטית, אני לא באמת
יכולה. אז מה מבטיחה לתעודת הסל? היא בעצם מחסה את
כל... מפזרת הסיכון.
היא מפזרת, זאת אומרת
שהיא מפזרת... על כמה? 8, 10, 12 חברות?
יש מגוון של תעודות סל, יש מגוון תעודות סל שמכילות רק 4 מניות, יש כאלה של 20, יש כאלה של 50, וזה מנעד מאוד מאוד רחב. כמובן, ככל שיש פיזור רחב יותר, בדרך כלל המחיר של תעודת הסל יהיה יקר יותר, בדרך כלל, כי יש שם מגוון יותר רחב, זאת אומרת, הסיכון הוא נמוך יותר, אז בדרך כלל, לא תמיד, המחיר יהיה קצת יותר גבוה, אבל זה לא מחייב. ואז בסיטואציה הזאת, אני למעשה מבטיחה איזשהו פיזור, בלי להשקיע ולשים. כי אם ניקח בחשבון, כל מניה כזאת יכולה לעלות כמה מאות ועשרות אלפי שקלים גם לפעמים, ואם אני רוצה לחשוף את עצמי לכלל המניות האלה, אז אנחנו מגיעים לסיטואציה שכבר שמתי הרבה מאוד כסף על משהו שעם כל האמונה ועם כל הדבר היפה הזה, אנחנו לא באמת יודעים אם הדבר הזה באמת יהיה הדבר הבא, אנחנו כן יכולים לצפות ולשים עכשיו איזשהו אפילו 1,000 שקלים, 2,000 שקלים, לא משנה כמה, בתעודת סל, או משהו בתחום שבו כל אחד מאמין, בלי לדעת יותר מדי בשוק ההון.
השאלה היא כזאת, מרביתנו שכירים, בורגנים, או יש לנו עסקים קטנים וכו' וכו'. מסחר בבורסה, הוא מה? איך צריכים להסתכל עליו, האדם הקטן? אני, שכיר, אורן, שכיר. אנשים שהם לא מקצוענים, איך הם צריכים להסתכל עליו? כעל מה? אופק השקעה... קטן ונחמד בצד, או משהו שאולי ישנה את חייך? איך צריכים להסתכל עליו כשנכנסים למשחק הזה?
אני אוהבת להסתכל על זה בצורה כזאת לשים איזושהי מטרה שאני לא אוהבת ללכת רחוק מדי, אבל מטרה שנתית. למשל, חופשה לחול. אוקיי, איזושהי נסיעה משפחתית. נסיעה כזאת לרוב לא תעלה פחות מ-10,000, 20,000 שקל. בדרך כלל, כן? נקרא לזה איזשהו מחיר ממוצע משפחתי. אם זו משפחה שיודעת להתנהל כלכלית בצורה נבונה וחכמה, היא תדע לחסוך כל חודש את ה-1,000, 1,500 שקלים האלה, כדי שבסוף השנה היא לא תצטרך לצבור ריביות ולקחת הלוואה ולחלק לתשלומים, ולשים את כל הסכום ובבת אחת לשלם את כל ה-15-20 אלף שקלים האלה. ולכן אני מאוד אוהבת להסתכל על הסכומים האלה, או על ההכנסות או הרווחים מהמסחר, בתור איזשהו צ'ופר. צ'ופר שאנחנו נותנים לעצמנו ומבזבזים אותו על משהו שכיף לנו, כי כסף הוא רק אמצעי להשיג את המטרות שלנו.
אבל את למעשה חיה מהמסחר שאת מנהלת, נכון? זאת אומרת, זו פרנסתך.
נכון.
את ממש, יש לך סל, את מנהלת אותו, ואת מפרישה לעצמך את ההכנסות.
אבל אני גם משקיעה בו הרבה יותר זמן.
כן, ברור, את עובדת בזה. כן. את ממש עובדת בזה. איך נראה יום שלך? ספרי למשל.
וואו, זה מה זה לא נראה יום טיפוסי, כמו שאולי הרבה מאוד אנשים חושבים שסוחרים?
הרי יש בורסה בארצות הברית, יש בורסה בהונג קונג, ביפן, כמובן בבריטניה, מן הסתם בישראל, ברור וכו'.
אני מדמיין אותך שקועה בתוך מסכים של מחשבים מול גרפים וכל מיני צבעים.
אני חייבת לעלות פעם איזושהי תמונה או איזשהו סרטון שלי סוחרת, אז נתחיל בזה שאני לא מבלה, גזמתי חצי שעה אני מול מחשב. חצי שעה מהלפטופ, כן? יש לי אמנם איזשהו, נקרא לזה, משרדון בבית עם שולחן עבודה ומחשב עם מסך, אבל חוץ מאלמנט של נוחות, אז הוויז'ן הזה, כמו שהרבה מאוד אנשים רואים אותו מהסרטים בעיקר,
19 מסכים פתוחים וזה,
הוא ממש לא נכון.
זה תמיד היה ככה? הצלחת להעביר את כל היום שאת יודעת שאת מושקעת בסכום מסוים, ולא לגעת ולא להתעדכן לאורך כל היום, חוץ מזמן שהגדרת לך, לא יודע, בסוף היום, באמצע היום, או מה שזה לא יהיה?
אני אפילו אגיד את זה יותר, הייתי מכריחה את עצמי למצוא לי עיסוקים, ברמת עיסוקים קבועים, בלוס שלי, כדי לא להיות מול המחשב. כי מה שקורה מול המחשב זה בערך כמו לשים למישהי שבדיאטה עוגת שוקולד חמה, ככה, מול הזה, ולהגיד לה, אל תאכלי את זה. לא, לא לאכול את הדבר הזה. זה בערך אותו הדבר כמו לסחור ולהיות מול המחשב, כי אי אפשר הלכה למעשה לנטרל, או זה כמעט על גדר הבלתי אפשרי לנטרל את הפסיכולוגיה שלנו כשאני נמצאת בעסקה, כשאני רואה רווח או הפסד, אני לא יכולה לנטריל. ולכן אני אומרת, אוקיי, אם אני לא יודעת להתמודד, למה שאני אשים לי עוגת שוקולד?
רק בסוף היום את מסתכלת על מדדים, איך הם נראים?
שהמסחר כבר נגמר. זאת אומרת, רק אחרי 11 בלילה,
רק מקבלת ההחלטה למחרת היום מה לעשות, אם למכור או לקנות?
אז זהו, ההחלטות הן כבר נמצאות. נכון להיום אני לא נשארת עם עסקאות, כי המצב קצת בשוק בארצות הברית הוא מאוד מאוד תנודתי ומאוד לא יציב, ולכן אני לא הולכת לישון עם מניות. בדרך כלל, מקרים בודדים שנקרא לזה, אני הולכת לישון עם מניות בעתיק
שלי. דעתי מצאנו שם לפודקאסט.
מה שם?
לא ישנה עם מניות. לא הולכת לישון עם מניות, יש לנו.
אני לא הולכת לישון עם בעלי, לא עם מניות.
תובנה עמוקה, כן.
תובנה מאוד עמוקה.
ככל שהיא מסבירה את המורכבות הפסיכולוגית של זה, אני מבין כמה זה בגדר משימה בלתי אפשרית מבחינתי. כי אני כאילו מסתכל על זה, כמו שאני מסתכל על... לא השקעתי שקל בבורסה, כי זה תמיד היה נראה לי משהו נורא רחוק ושצורך המון ידע מוקדם ודברים שאני לא יודעת עם איפה להתחיל. כן, שמתי כמה שקלים נגיד באימורי ספורט, ואת מתארת עכשיו את התהליכים הפסיכולוגיים שעוברים על בן אדם שמשקיע בבורסה, ואני מזהה הרבה קווי דמיון והרבה דברים שאת אמרת שחובה לו לעשות, להגדיר כללים מראש וכל הדברים האלה, וגם הנוצל שאמרת שאת עשית כדי לא להישאב ולא... שהתהליכים לא התבלגנו לך, גם אני עשיתי את זה, נגיד, שרציתי לעשות איזשהו אימור ספורט מתמשך, אז גם כן, הגדרתי לי את החוקים, כמה להשקיע, כמה לא להשקיע, על מה כן להשקיע, על מה לא להשקיע, ואתה בסוף מוצא את עצמך, שובר את כל הכללים שלך, והכל יורד לטמיון בסוף, אז ככל שהיא מסבירה את המורכבות הפסיכולוגית,
לא, כי בסופו של דבר זה, בסופו של דבר זה קזינו, מה זה?
זה לא קזינו. אני אגיד לך מה, מאוד קשה לי עם זה, זה לא קזינו וזה לא משחק.
אם היא נסעה לשבור את הקונספט הזה, זה בדיוק מה שהיא אומרת.
זה כל העניין.
מבין אבל את העוצמות הפסיכולוגיות שזה דורש ממך כדי להפוך את זה, שזה לא יהיה קזינו, ולדעתי זה דורש אופי מאוד ספציפי, ויכולות פסיכולוגיות מאוד מתקדמות.
נתחיל בזה, ופה אני מאוד אוהבת את הדבר הזה, אבל נשים טובות יותר מגברים.
זה עובדה.
בצורה מובהקת, ולפי מחקרים.
מדעית, פסיכולוגית,
הכל. זה לפי מחקרים רבים, וזה מאוד עצוב, כי רק 20% הם נשים בעולם הזה של השקעות, ולי ברמה אישית מאוד עצוב לשמוע את זה, זה חבל מאוד. על אף שאנחנו טובות, אבל יש הרבה מאוד סטיגמות, והרבה מאוד נקרא לזה... לא יודעת, פרדיגמות כאלה, אני אפילו לא יודעת איך לקרוא לזה, שבועות ואומרות.
מיסקונספציות, כל מיני הלכות מוקדמות.
זה מלא מספרים, זה מלא גרפים, זה עולמות שהם לא עולמות, ונשים איכשהו בדרך כלל, לפי מחקרים, נשים כביכול פחות מתחברות לצד המתמטי. לא יודעת למה, אני חושבת שזה איזשהו משהו שמשתרש בבית, של לא, אל תתעסקי, מספרים זה לגברים, ככה, מין כל מיני, כמו כחול צלבן.
אבל זאת לא מתמטיקה נורא מורכבת
מתמטיקה.
בכל מקרה.
המתמטיקה היחידה שיש בעולם המסחר, בגישה שלי לפחות, זה המתמטיקה של לעשות את החישוב של כמה זה 100 פחות 90 ו-100 ועוד 20. זה פחות או יותר המתמטיקה המאוד בסיסית. אין פה נוסחאות או איזשהם חישובים, וזה ממש אפילו לא קרוב לדברים שלומדים באקדמיה. ואני יכולה לבוא ולומר את זה אחרי שני תארים באקדמיה, אין קשר בשום צורה שהיא. בשום צורה שהיא בין מה שקורה במסחר עצמו הלכה למעשה, לבין מה שקורה באקדמיה ולבין מה שלומדים באקדמיה. שזה קצת עצוב. כי לומדים לימודי שוק ההון ולימודי כלכלה וכולי.
רגע, אז למה נשים יותר טובות מגברים בתחום הזה? כאילו ברור לנו שהן יותר טובות, השאלה למה?
כי נשים הן זהירות יותר, אוקיי? בית כל, הן יודעות לנתח דברים הרבה יותר טוב. הרי בסופו של דבר כל הבסיס או הגישה של שוק ההון באה ואומרת מה שהיה הוא שיהיה ואין חדש תחת השמש. זאת אומרת שמה שקרה בעבר הוא גם מה שיקרה בעתיד, בצורה שונה, כן? אבל זה פחות או יותר הבסיס.
אני רוצה עכשיו במבט על יותר, כי אנחנו מתקרבים לדעתי לסוף. אנחנו חווים בום חיובי לגדול כבר כמה שנים, לא יודע כמה שנים זה נמשך. היה משבר גדול לפני 10 שנים, עברנו אותו, עכשיו 4-5 שנים, הסתכלתי לפני הפגישה שלנו על הגרף של אפל ואמזון ונטפליקס. אתה לא מאמין, אתה רואה את הגרף ככה לאורך שנה, אתה פשוט כמו, לא יודע מה, אדמונד הילרי מטפס על אלפים, בטיפוס למעלה, פשוט אין, אתה אומר לעצמך, אוקיי, אין דרך להפסיד. אבל זה הקטע בבורסה, שהחגיגה מתישהו מסתיימת.
אמת?
האם אנחנו הגענו לנקודה שבה, אתה אמרת שהשוק באמריקה תנודתי.
נכון.
וגם טראמפ הוא אדם לא יציב, ומה שקורה בארצות הברית הוא בכלל לא יציב. אני הבטול הקטן. זה זמן טוב להיכנס?
זה זמן טוב להיכנס לא בהכרח למניות האלה, לא נקרא להם למניות הפאנג, F-A-A-N-G, שזה פייסבוק, אפל, אמזון, נטפליקס ו...
גוגל.
וגוגל. זה לא הזמן הטוב להיכנס בהכרח למניות האלה.
למה לא?
משתי סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה זה שלרוב המחירים של המניות האלה הן מאוד מאוד גבוהות. זאת אומרת, אמזון נניח עומדת על אזורי ה-1,800 ומשהו דולר.
למניה אחת.
למניה אחת, אוקיי? זאת אומרת, המחירים של המניות האלה הן מחירים שהן נמצאות כמעט על... בהתפלגות העליונה של הסטטיסטיקה של המחירים היקרים. זאת אומרת שמספיק שאני רוצה לקנות מניה אחת בודדת של אמזון או של נטפליקס או של זה, אני מגיעה לסכום לא מבוטל.
אבל לכאורה הם כל הזמן, כמו ששי תיאר את זה, בעלייה, עלייה, עלייה, אז אני די יותר מלבח.
אז פה יש, אני לא זוכרת מי אמר את זה, אני לא זוכרת אם זה היה באפט או מישהו אחר, אבל הוא אמר, כשאתה נכנס למעלית ואחד מהחבר'ה שאמורים לך להשקיע במניה, זה בדיוק הזמן שאתה צריך לצאת. אוקיי? זה בדיוק הזמן. למה? כי בשנייה שיש איזשהו הד, אם זה הד תקשורתי ואם זה הד של משקיעים, אז הרבה מאוד פעמים המניות כבר לא עולות בגלל שהחברות שלהן הן פנומנליות והן טובות והן עשו. הן הרבה מאוד פעמים עולות מכוח האינרציה. ואז זה אומר שמניית אפל עולה כי הרבה מאוד מאמינים בה, וזה סוג של אמונה שיוצרת מציאות. שבאה ואומרת, ככל שיקנו יותר ויותר אנשים, ככל שיהיה לה יותר ויותר ביקוש, ככה מחיר המניה יעלה יותר ויותר, וזה by the way גם הרבה מאוד מהדברים שקרו בביטקוין. הביטקוין עלה מאוד מאוד זול, ומה שגרם לעליות הכל כך דרמטיות, זה בסך הכל היה הרעש התקשורתי סביב זה, וכל, לא היה שם שום דבר, כן? זה היה כלום ושום דבר בערך, חוץ מהטכנולוגיה הזאת של הבלוקצ'יין ומה שעומד מאחורי זה. וזה עלה, וזה עלה, וזה עלה, ואז יש איזושהי נקודת C, שמה שקורה ברמה פסיכולוגית בנקודת C הזאת, זה העובדה שהקונים לא מוכנים לקנות את זה ביותר גבוה. זאת אומרת, היום הביטקוין עלה $1,000, ועכשיו הוא עולה ל-1,500, אבל יש איזושהי נקודה שבה הקונים לא מוכנים לשלם על זה יותר, וזו בדיוק הנקודה שבה מחיר הנייר, או מחיר הלא משנה מה זה יהיה, נייר, ביטקוין, מטבע וכו', זו בדיוק הנקודה שבה זה מתחיל לרדת. ויש פה הרבה מאוד אלמנט פסיכולוגי, שבהן המניות האלה עולות, ולא בהכרח כי קורה בהן משהו טוב.
זהו. יש דרך לקמת את זה, כמה מערך של מניה זה באמת הבאז וכל ההתלהבות סביבה וכמה זה הערך האמיתי של החברה, כי לי לפעמים מרגיש שהבורסה זה באמת מסתכם ברעש וצלצולים ואנשים יכולים לייצר ככה רווח והון משום דבר מעבר ליחץ. ככה זה מרגיש לי לפעמים כמישהו שמביט מהצד ולא מכיר את זה כל כך טוב. אז
יש הבדל מאוד, מאוד משמעותי ומאוד עיקרי בין, לצורך הדוגמה, מניה לבין מטבע כמו ביטקוין. כי מטבע, בטח ובטח שמטבע וירטואלי, זה לא איזשהו מוצר, נקרא לזה פיזי. לעומת מניה. מניה היא חברה. חברה חיה, קיימת, נושמת. יש לה מנהלים ויש לה דירקטוריון ויש לה משרדים ויש לה עובדים ויש לה כל מה שדרוש לחברה. ולכן יש פה אלמנט מאוד משמעותי וגם בעולם הזה שנקרא שוק ההון, יש גם דבר שנקראים נגזרים. שנגזרים הם אופציות, ופה זה הרבה יותר מסוכן, כי למעשה זה כבר לא על החברה, זה על נגזרים, זה נקרא לזה, זה כמו הזנב של הכלב, זה כבר לא הכלב. זה איזשהו חלק שהוא נספח לחברה עצמה. אז אם אני לוקחת את הדברים שאתה אומר, אז אני חושבת שבסופו של דבר חשוב להבין את החברה. והיום אנחנו נמצאים באיזשהו עידן שחברות לא מחזיקות הרבה זמן. גם אם זה חברות מדהימות כמו פייסבוק, שעד לפני עשור, מי בכלל היה מאמין שפייסבוק הייתה חובה איזשהו כישלון, אבל היא נמצאת במשבר לא קטנצ'יק בכלל עם כל מה שקורה בעסק.
אבל
את
חושבת שזה משבר קיומי? אני לא יודע אם זה משבר קיומי.
אני לא יודעת אם זה משבר קיומי, כי יש לה את אינסטגרם, שאינסטגרם עושה לה עבודה נהדרת, ולדעתי העולם נוהר לשם, ווואטסאפ שלה, זאת אומרת, אם היא גיפתה את עצמה, פייסבוק באופן כללי כחברה גיפתה את עצמה בהרבה מאוד רגליים לשולחן שלה כדי שהוא עדיין יישאר יציב. יחד עם זאת, אני חושבת שחברת פייסבוק אין לה יותר מדי מה להציע בשלב הנוכחי. אין לה פוסטים, היא נמצאת בחקירה של הסק עם כל מה שקורה באלמנט הפרטיות.
יש לה 2 מיליארד יוזרים, נגיד רק 800 מיליון פעילים.
כן, אבל שים לב למה קורה, היא נוסדה, וכשאתה היית מפרסם פוסט, אז הרבה מאוד מהחברים שלך היו רואים את זה, והיום אתה כמעט ולא רואה פוסטים של חברים שלך, ואתה רואה רק הודעות ממומנות, ואז זה מייצר מצב של איזושהי דעיכה של המשתמשים בה, כי לא בא לך כבר להיכנס ולראות, ולכן אני תמיד אומר, תיקח את עצמך כמשתמש נקרא לזה הממוצע של פייסבוק, שסביר להניח שבעוד שנה, שנתיים, אם זאת תהיה המגמה, אז אתה כבר לא תהיה בפייסבוק, וזה הפך להיות סוג של איזשהו כלי תקשורתי של פרסומות.
זה לא פודקאסט על פייסבוק, אבל לדעתי, הסיבה שפייסבוק כנראה לא הולכת עליו או בקרוב, היא שאין באמת מתחרה. זאת אומרת, אין את הרשת ההיא שאתה אומר נעבור אליה. עד שלא תקום הרשת שבה נעבור אליה, או שהשימושים ישתנו, ואנשים יגידו, אני יותר לא צריך רשת חברתית, כי וואטסאפ מתחלפת.
לא, אבל בשבילך...
יש לך את אינסטגרם, על אף שידעת של פייסבוק.
בשבילך אין מתחרה. לדעתי, דורות צעירים יותר לא מחפשים בכלל את מה שפייסבוק נותן לי ולך.
הילדה שלי, אמרתי לילדה שלי ביום שישי, יש לי 20,000 עוקבים בפייסבוק. היא אמרה, יופי, יש לך 20,000 סקנים. יש לך 20,000 חברים סקנים.
תיאור מדויק למציאות.
אז ככה היא חשבה, ככה היא רואה את זה.
נכון, ולכן אני אומרת שאם אני רגע מפרידה את פייסבוק מאינסטגרם ומוואטסאפ ובתור חברה, אני בטוחה שהמצב שלה היא ממוצבת מספיק טוב, אבל אם אני מפרידה את פייסבוק, היא סוג שלה הופכת להיות טלוויזיה עם רק פרסומות. מי ירצה לצפות בטלוויזיה שהיא רק פרסומות? לא יודעת כמה זה נותן לה, אבל היא...
בואי כדי שנסיים את הפודקאסט הזה, בטוחה שנתנו ערך למאזינים שלנו מעבר לדברים המרתקים שאמרת ומאיר העיניים, תני לי שני שמות של מניות שמתחת לרדאר. שאת אומרת, אף אחד לא קורא עליהם, מה שנקרא סליפרס. שאני אומר, אף אחד לא חושב עליהם, לא זה, אבל לדעתי...
זה מעולם הפנטזי פוטבול, אם אני לא עושה את הקישור.
מעולם הפנטזי. כן. הם חומקים ככה מתחת לרדאר, ועוד שנה נגיד, וואו, מאיפה זה בא?
אז אין לי איזה שתיים, זה שתי מניות שאני עכשיו בדיוק בודקת, אבל אני יודעת בדיוק באיזה תחומים אני ככה מגששת, כי אני רוצה ממש ממש לבדוק, כי פחות אני הולכת להשקיע במדד של זה או באיזושהי תעודת צהל. זה בתחום הבינה המלאכותית. אני למשל חושבת שהעולם שלנו חד משמעי הוא לכיוון של בינה מלאכותית, וזה בעיניי הדבר הבא. והדבר השני שאני מאוד מאמינה בו מעבר לעולם הזה זה קנאביס. שזה ככה, אני מתחברת למה שאתה אמרת, שזה לשני תחומים שכבר נתנו את הקפיצה, קנאביס.
תורא מה קורה בעולם, תורא פשוט.
לגמרי, גם הקנאביס וגם הבינה המלאכותית ככה, הקנאביס יותר, הוא בשנה האחרונה עשה קפיצה מאוד מאוד מטורפת.
כי זה מחזיר תעשיית ענק. ברגע שתהיה לגליזיאציה בשווקים, ארצות הברית לדעתי כבר, 5 מדינות לדעתי לגלי שם.
יש שם לא מעט פילדלפיה
לדעתי. יש גם בקנדה, גם קנדה.
קנדה כבר אישרו, קולורדו אישרו, לדעתי בלוסאנג'לס, קליפורניה לדעתי אישרו.
סיאטל.
אז זהו. ברגע שזה יהפוך להיות פדרלי כל 50, וואו.
נכון.
תעשייה מטורפת הולכת להיות.
ואני אלך בדיוק על מה שהתחלתי מקודם לומר לאורן, אם אתה מאמין במניות קנאביס, אז עכשיו בוא נחפש רגע איזה שהם עולמות שנושקים לעולמות הקנאביס, כי אם הקנאביס אתה מאמין שהתפתח, סביר להניח שגם מסביב, כמו למשל חברות שמספקות ציוד לחברות קנאביס, או כל מיני ענפי חקלאות, או חברות חקלאות כאלה ואחרות, שיכול להיות, ואז פה ברגע שמתחיל לעשות איזשהו בריינסטורמינג כזה של בדיקה של מה הם הדברים שמסביב גם הולכים כתוצאה מזה לעלות, אז באמת אפשר למצוא את המניות הקטנטנות האלה, שבאמת יכולות לתת את הזינוק הממש משמעותי הזה.
את יודעת שהמהפכה הטכנולוגית נקראת נקמת היורמים. לדעתי אנחנו קרובים לנקמת הסטלנים.
לגמרי.
אנחנו הולכים לעידן הזה. נקמת הבנגים והג'וינטים.
רגע, פורמן הסביר לנו מה זה שורט בסוף?
לא, לא באמת.
אז אני אסביר את זה, אני אנסה לעשות את זה ממש בקצרה.
אבל אבא שלי הוא בן 85, הוא לא מאזין לפודקאסט, אבל נגיד שאני, הוא מאזין לפודקאסט הזה.
רגע, נסביר למה זה מעניין. תסבירי לה. היה לנו אייטם בתוכנית על מישהו שהשקיע, לדעתי זה היה 650 מיליון דולר, על שורט, על נינטנדו.
נינטנדו, נכון.
כן, זהו, וזה הדליק אצלנו את הנורה, והיינו חייבים לדעת, ובתוכנית לא הבנו את זה עד הסוף.
נכון, וזה גם היה על טסלה, שטסלה היא המניה שעשו עליה הכי הרבה שורטים בהיסטוריה. הכי הרבה שורטים.
הרבה מהם לאחרונה, עם כל הסיפור.
נכון, נכון, עם כל הסיפור, אבל היום בערב נדבר על טסלה, אבל בשורה התחתונה, מה שקורה זה ששורט זו פעולה שבאה ואומרת, ממש אני אנסה לסכם את זה בקצרה. אותנו לימדו שסוחר זה מי שיודע לקנות בזול ולמכור ביוקר. אוקיי, אני קונה ב5 שקלים, יוצאת לשוק ומוכרת את זה ב10 שקלים, הרווחתי 5 שקלים, זה מאוד מסתדר לנו בהיגיון הבסיסי של איך אנחנו מרוויחים ממסחר. כל מה ששורט בא ואומר, זה שאני מאמינה שחברה מסוימת הולכת, מחירה הולכת לרדת, מנתה הולכת לרדת, כי לא יודעת מה קרה. לופטנזה, מטוס שלה התרסק בדיוק, ועכשיו סביר להניח שגם יחד עם המטוס שהתרסק, גם המניה של החברה אולי תצלול לאיזה יום-יומיים. מה שאנחנו למעשה מבצעים בפעולה הזאת, זה אנחנו לא קונים את המניה במחיר הגבוה, אלא אנחנו מוכרים אותה. זאת אומרת, אנחנו מבצעים פעולה הפוכה. אממה, נשאל את השאלה, איך אנחנו יכולים למכור מניה שאין לנו אותה? איך זה קורה? אז התשובה לזה היא שאנחנו משאילים את המניה הזאת ממישהו אחר שמחזיק אותה, במחיר גבוה. לצורך הדוגמה, אני באה ואני משאילה ממך את מניית נינטנדו לצורך הדוגמה, כאשר מחירה הוא $10. כי אני מאמינה שהמחיר של המניה הולך לרדת. עכשיו, אני חייבת להחזיר לך את המניה. אני לא צריכה להחזיר לך את הכסף, אני לא צריכה להחזיר לך $10. אני השאלתי את המניה, לא השאלתי ממך כסף. כאשר המחיר של המניה יורד, אנחנו למעשה קונים אותה ומחזירים לך. עכשיו אני אתן את זה באיזושהי אנלוגיה שהיא אולי פשוטה יותר להבנה, ואני אקרא לזה כי אני אישה, אבל יש נעליים מהממות שעולות רק 1,000 שקלים, רק 1,000 שקלים, אבל אני יודעת שבעוד כמה חודשים הן הולכות להיות בסוף עונה, סביר להניח שהנעל כבר לא תעלה 1,000 שקלים, אלא היא תעלה נניח רק 500 שקלים. אז אני באה לחברה שלי שבדיוק רכשה את הנעליים, ואני אומרת לה, תקשיבי, שירני, תשאילי לי בבקשה את הנעליים, עוד כמה חודשים אני אחזיר לך את הנעליים, זה בסדר מצידך? אמרת לי, אין שום בעיה, תקחי אותם ותחזירי לי אותן מתי שאת יכולה, אני בלב הכי בינתיים לא משתמשת בהן. מה קורה? אני משאילה את הנעליים האלה, מיד כאשר השאלתי אותם, אני יוצאת לשוק ומוכרת אותן, רק במחיר של 1,000 שקלים. עוברים כמה חודשים, מחיר הנעל ירד ל-500 שקלים, כי הוא בסוף עונה עכשיו. אני רוכשת את הנעליים האלה בחזרה, ומחזירה לה אותם. זאת אומרת שאין, אני לא חייבת לשירן שום דבר. אני לקחתי והשאלתי ממנה, שאלתי ממנה יותר נכון, נעליים, והחזרתי לנעליים. אממה, בכל התהליך הזה, אני הרווחתי ממנו 500 שקלים.
כן.
וזו למעשה פקודת השורט, אנחנו משאילים את המניות, מיד בשנייה שהשאלנו אנחנו מוכרים אותם, וכאשר המחיר יורד, אנחנו למעשה רוכשים אותם במחיר זול יותר, ומחזירים אותם לאותו אדם ששאלנו.
ואם זה עולה, אז אני צריך להשלים את זה ביחס למחיר שאני...
אם זה עולה, אתה למעשה רוכש את זה במחיר גבוה יותר, ולמעשה כך נוצר ההפסד.
אוקיי, הבנתי.
ובמשפט וחצי, אתה או כל מי שסוחר בשורט, לא צריך להתעסק בנושא השאלה. כל מה שאנחנו עושים במערכת המסחר, זה פשוט במקום לעשות ביי וסל אחר כך, זאת אומרת לקנות ואז למכור, אנחנו עושים סל ואז ביי. זאת אומרת, פרוצדורלית זה תהליך מאוד פשוט.
לא חסרות מניות בבורסה, מישהו כבר תופר את ההעברה
הזאת. בדיוק, מישהו כבר תופר, והרציונל או הסיבה שבית ההשקעות, הברוקר או הבנק, או לא משנה מי, מוכן לבצע את הפעולה, זה כי הוא למעשה מרוויח לך עמלה. עמלת קנייה, עמלת מכירה, מה שזה לא יהיה. שים לב, אחת הסיבות לזה שהפסקתי לסחור בארץ, זה העובדה שכמעט ואין אפשרות לעשות.
מה זאת אומרת לסחור בארץ?
אני לא סוחרת בשוק הישראלי.
במניות
ישראליות. בשוק הישראלי, במניות ישראליות, מסיבה מאוד פשוטה, כמעט ואי אפשר לעשות שורט על מניות בארץ. למה? כי מחזורי המסחר, זאת אומרת, אין מספיק קונים ומוכרים, אז הם לא יכולים להשאיל לי, כי אין להם מספיק אנשים שמחזיקים בנייר הזה. ונקרא לזה סוחר, סוחרת טובים, זה אנשים שיודעים להתמודד עם כל תנאי השוק. ושליש מהפעמים השוק יורד. שני שליש הוא עולה, שליש הוא יורד, ו...
לא, השוק הישראלי אי אפשר לסמוך עליו.
אז זהו. אז זה ככה, לסיכום, מה זה שורט?
אני מנסה לצלם אותך כבר חצי שעה לתמונה שלנו בפודקאסט, אבל כיוון שאת מדברת, לא, לא, אישה, אם אתה אומר לה, מצלמים אותה, זהו, נגמר. הלך הפודקאסט. הלך הפודקאסט.
לא, לא, טיפוסית, כמו שכבר
הבאת. לא, לא, טיפוסית, את לא בשום צורה. פומה, אנחנו נעשה את זה, עוד כמה פעמים, את המפגשים האלה.
מעולה.
אבל אני חושב שאם אני יוצא עם כותרת מהמפגש הזה, זה לא לכל אחד.
אני מסכימה איתך. זה לא לאנשים, אם אני אנסה לקטלג את זה בשורה, זה לא לאנשים שבאופי שלהם הם מהמרים.
אוקיי.
אתה מתחבר למה שאני אמרתי קודם, ואני רציתי לשאול אותך, אתה יוצא יותר משוכנע או פחות משוכנע אחרי השיחה הזאת?
אני...
אתה כמוני גם לא השקעת בחיים?
אני לא טיפוס של מאמר, אני לא אוהב להפסיד כסף. יותר משאני אוהב להרוויח, זה הסיבה גם שאני אף פעם לא יעשיר באמת. כי יותר משאני אוהב להרוויח, אני שונא להפסיד. אני ממש לא אוהב להפסיד כסף. ולא רק כסף, בכלל. אני לא אוהב להפסיד באופן כללי. וזה יותר מה שאני אוהב להרוויח. עכשיו, אם אתה רוצה להרוויח, אתה צריך לקחת סיכונים, ואתה צריך, אתה צריך... אז מכיוון שכך, נגיד, שוב, כאמור בקזינו, אני אף פעם לא אעשה את המכה, כי אני אף פעם לא שם את הסכום כסף שבזכייה עליו תעשה את המכה.
אבל אני חושבת שהגישה שלך היא מאוד נכונה. מסיבה פשוטה, כי אתה לא שם את מה שאתה אינך יכול להפסיד. וזה אחד מהאלמנטים הפסיכולוגיים שעושים בקזינו, ולא רק בקזינו, אלא בכלל בכל מה שקשור להימורים, זה שהם מביאים אותך לנקודה שכמעט זכית. ברגע שאתה נמצא בנקודה שכמעט זכית, אתה מבזבז by the way יותר כסף. הרבה יותר כסף משזכית. זאת אומרת שאם אתה בא, מה שאמרת מקודם על המכונה הזאת, שאתה חוזר אליה, למרות שהפסדת בה,
כן, ואתה נהיה אובססיבי, זה נהיה אישי כבר.
למה?
זה אישי. זה אתה נגד המכונה.
אז יש את הספר שאני
ממש ממיצה. ויש לה שמות, ואתה מקלל אותה, וזה אישי. זה אישי נהיה.
בדיוק. וזה גברים עם אגו. ולכן אני אומרת שנשים טובות יותר, כי לנשים יש פחות אגו, עדיין יש לנו אגו, כן? אבל יש לנו הרבה פחות אגו, והרבה מאוד פעמים מניה, אני מסתכלת עליה מנקודת המבט של הגבר, היא כמו בחורה. אתה מנסה להשיג אותה, ואם אתה לא מצליח להשיג אותה, אז אתה מתעצבן, ואתה מנסה להשיג אותה בכוח, וזה מבחינתי כשאני אומרת את זה, זה לנסות לקנות אותה בשיא שלה.
אגב, מוכרח לעשות אותך לסיום. כמו שיש רופא שיניים מחורבנים, עורכי דין מחורבנים, מגישי טלוויזיה מחורבנים,
הוא אפילו אחד במקרה.
כן, הוא נמצא פה. יש גם בטח סוחרי השקעות, יועצי השקעות, סליחה, וסוחרים מחורבנים. איך אתה יודע להבחין שאתה מגיע ליועץ השקעות שיודע מה הוא עושה? איזה טיפ תני לי לזהות שאני פונה לאדם הנכון, שהוא יודע חזק בתחום שלו?
אז אחד הדברים זה לשאול את השאלות הנכונות. ואני חושבת שאחת השאלות הנכונות זה האם אותו יועץ השקעות משקיע במניות שהוא ממליץ אותן לך.
בעצמו.
כן. כי הרבה מאוד פעמים יש טובות הנאה. למה הכוונה? זאת אומרת שאם זה לצורך הדוגמה בבנקים, אז יועצי השקעות בבנקים נותנים לך את המניות לפי הדירוגים שהבנקים עושים, לפי חברות שמדרגות אותן, והכל איכשהו בסוף מתכנס.
זה כמו הרופאים וחברות התרופות בגדול.
שבדיוק שהרופאים מוציאים לך תרופות, והם מקבלים על זה אחוזים, או לא יודעת מה, מחברות תרופות שמעודדות את הצרכנים להמשיך ולצרוך כמה שיותר תרופות, אז בסוף הכל איכשהו somehow, איזשהו סיפור מחור כזה, על כל מה שקורה. ולכן, אחת השאלות הגדולות שנשאלת פה זה, האם הוא בעצמו...
נגיד לו, אם הסל שאתה מציע לי, הוא סל שאתה גם שמת עליו את הכסף שאתה מתכנן לתת לילדים שלך יום אחד.
אז by the way, מחקר שנערך על זה.
רגע, אבל זה לגיטימי לבוא ולשאול את היועץ, האם אתה משקיע בזה גם, בוא תראה לי וכו' וכו'.
כן, זה לגיטימי לשאול, לא לגיטימי שהוא יראה לך את תיק ההשקעות שלו, אבל זה לגיטימי לשאול.
אז הוא ישקר לך.
זה כמו לשאול את הרופא, האם היית נותן לילד שלך את אותה תרופה שאתה נותן לילד שלי.
אבל מה הבעיה לשקר באמת? הנוכל שאנחנו חייבים להניח שאנחנו רואים נגד
לך מה, הרבה מאוד פעמים הם ישקרו, ולרוב הדבר יותר גרוע זה שהם יתחמקו מלתת לך תשובה. הם התחמקו מאוד מלתת לך תשובה וכל מיני דברים.
אז זה מלכתחילה, לא יגידו בביטחון, כן, אני משקיע בזה גם?
סביר מאוד להניח.
יש לך לקוחות שאת סוחרת עבורו?
אני לא סוחרת עבור...
עבור עצמך בלבד.
אני עוברת, סוחרת עבור עצמי, וזו מסיבה פשוטה, זה בשביל, נקרא לזה, שקט הנפשי שלי, כשאני מפסידה, אני יודעת לישון עם זה טוב מאוד בלילה.
כשאת מפסידה על כסף של מישהו אחר?
אני כבר לא מרגישה עם זה בנוח. גם אם אני ארוויח אחר כך, אני לא אצליח בהכרח ללכת לישון כמו בן אדם.
אתה מכיר את המושג...
כי גם שאלה הסוחרים הכי טובים, הסוחרים שלא מוכנים לייעץ לך בכלל. אתה מכיר את זה ללב.
אתה מכיר את המושג OPM?
לא.
Others People Money?
Other People's Money,
סליחה. Other People's Money.
לא הכרתי את הראש התיבות.
אז זה... היה לי מנכ״ל, שבאיזו חברה שעבדתי בה, שאמר, הכי קל לי, אני משחק בכסף של אחרים.
בכסף
של אחרים אני משחק. הוא אמר את זה באירוניה, הוא אמר, לכן אני צריך להיזהר, כי זה לא הכסף שלי.
נכון, אבל צריך מאוד להיזהר, כי הרבה מאוד מהגופים האלה, ולא, נעזוב את הארץ, כי אנחנו קטנטנים פה יחסית, אבל בעיקר על סמך מחקרים שנערכו בארצות הברית, רוב הכסף שבתי השקעות או כל מיני גופים כאלה עושים, זה בעיקר מדמי הניהול של הלקוחות. זאת אומרת, את עיקר הכסף שלהם הם הרבה מאוד פעמים עושים,
עכשיו עושים בפרסום
או בשיווק
וזה.
של כל הדברים האלה, הם הרבה מאוד פעמים הם מפרסמים, ועכשיו, אם אני מסתכלת, אז פעם אחת אני ארוויח, ופעם אחת אני אפסיד, וזה בסדר, וזה לגיטימי. אבל בסופו של דבר, לטווח ארוך, אם אני לוקחת איזושהי חברה או איזשהו בית השקעות שמנהל לי כספים, כמו קרנות גידור או קרנות נאמנות כאלה ואחרות, שיודעות לנהל את הכספים בצורה טובה יותר ממה שאני יודעת לעשות.
מה, כל אקסלנס וכאלה? זה נקרא קרנות...
לא, יש קרנות גידור, שזה אנשים פרטיים שמנהלים לך את הכסף, בתוך כדי השקעה, זה לא בהכרח מתאים לכל אדם, זה לא...
תגיד, מיידוף היה כאילו, נכון? כאילו מיידוף והפונזיסקים זה היה זה, נכון?
צריך מאוד
להיזהר מזה. נתת לו כסף, הוא אמר, אני אפוך את זה לצועה שנתית של X אחוזים. שיעור ענף, בסוף אתה מגלה ש...
נכון מאוד, יש פה את האלמנט הזה של אנשים שאתה שם אצלם את הכסף, נותן להם ייפוי כוח לעשות לך בחשבון מה שאתה רוצה, ואתה יכול גם יום אחד לבוא ולגלות שאין לך כסף. אבל הדבר היותר מסוכן זה לשים את הכסף שלך ב... בתי השקעות סלש ברוקרים נקרא להם, שהן זירות מסחר. שמה זה אומר? זה אומר שאם אני כרגע קונה את מניית אפל, אפל שייכת לי. זאת אומרת, המניה שלה נקרא לי זה שייכת לי, יש לי אחוזים בחברה, גם אם הם מזעריים ומינורים, הם שלי. זאת אומרת, שלא משנה מה קורה מחר לאפל, זה תלוי בי מתי אני מבצעת את המחירה. זירות מסחר הן זירות שבפועל לא מעבירות את הפקודות שלך לבורסה. הן לא מעבירות את זה כי סטטיסטית הרבה מאוד אנשים מפסידים את הכספים שלהם בבורסה. ואז מה שקורה זה שהם גוזרים את הרווחים עליהם. אז נוצר מצב שהאינטרס הוא בדיוק מנוגד לשלך. אתה רוצה להרוויח, ואין רוצות שאתה תפסיד.
זה נשמע פלילי קצת.
פלילי, אבל זה דבר שהוא על פי חוק אפשר. כל עוד אתה רושם בחוזה מול הלקוח ומציין בפניו ומדגיש שמדובר בזירת מסחר.
למה שמישהו ישקיע בדבר כזה?
או-הו-הו-הו-הו, הרבה מאוד אנשים הפסידו. הרבה מאוד כספים.
אבל יש גם כאלה שהרוויחו. אחרת אף אחד...
לא, זו בדיוק, זה בדיוק הקטע.
אז למה סוחרים בדבר שכולם מפסידים בו?
כי כאשר אתה מרוויח, זה אומר שאותה חברה הפסידה, וחברות בדרך כלל כאלה לא אוהבות להפסיד. ולכן מה קורה? אתה נניח מתקשר ואומר להם, אני רוצה למשוך את הכסף. מה הן אומרות לך? מתחילות לתרץ לך, לא תקשיב, אתה לא יכול למשוך את זה כרגע, תדבר איתנו עוד כמה ימים. בקיצור, מתחילים לתרץ לך כל מיני תירוצים כאלה ואחרים, מוזילים לך עמלות,
איך אנשים נשאבים לזה בכל מיני תכסיסים שיווקיים, או שיש פה איזשהו יתרון יחסי גם?
אז זהו, אז יש הרבה שנתקלים בתכסיסים שיווקיים, וזה לצערי הרב מאוד דבר שראינו אותו לאחרונה, עם הרבה מאוד ברוקרים מפוקפקים כאלה, שלמעשה פשטו את הרגל, ופתאום אנשים הפסידו הרבה מאוד מהכספים שלהם. זאת אומרת, אין לך עם מי לדבר, הכסף כבר נעלם. הכסף הזה עבר לחברה הזאת שלא יודעת מה קרה שם, ופשוט הוא הולך ונעלם, שזה לא פחות מסוכן מאותן חברות פונזיס, כי לפחות פה עוד יש איזשהו, לא יודעת מה, איזשהו גורם שלקח אחריות או לוקח איזושהי אחריות מסוימת לזה שהוא שכר לך והוא הפסיד לך כסף. זה עוד בעיניי הרבה פחות גרוע מלצורך הדוגמה סיטואציה שבה שמת את הכסף ושקעת, וכל מה שאתה רואה זה הכל, הכל משחק. זאת אומרת, הרווח או ההפסד שלך הם הכל, זה בסך הכל דמיון אחד גדול שאתה רואה.
אוקיי, אז יועץ שהיה משקיע בעצמו במניות שהוא ממליץ, ומה עוד מבחינת איך לבחור?
ואני, הדבר הכי טוב שאני יכולה להגיד זה פשוט לא לבחור, להשקיע במדד. המדד עושה בשבילנו את הבחירה, ב-96% מהמקרים המדד לטווח
קצת,
ארוך.
כן.
שפה זה אולי מילת המפתח.
לפשטות ושמרנות.
בשנים שהבורסה לא נופלת.
לא משנה, אבל גם סטטיסטית, גם כאשר הבורסה נופלת, כמו בשנת 2008, שהיה משבר מאוד מאוד דרמטי ועולמי, גם בשנת 2000, גם במשברים ככה קטנטנים נקרא לזה, שהיו קצת בשנת 2012 ו-2013, וכל מיני משברים כאלה ואחרים, עדיין, אם אנחנו מסתכלים על הגרף, לא משנה, אני מסתכלת על ארצות הברית כי ישראל, סליחה, כן, אני מאוד אוהבת את מדינתנו, אבל היא קטנטונת בכל מה שקשור לעולמות המסחר, אבל אם נפתח גרף של מדד ה-S&P או של הנאסדק, גם אחרי נפילות משמעותיות ודרמטיות כמו משבר של 2008 שקורה בממוצע אחת ל-30 שנה, או משברים גם בשנת 29 שהיה משבר, לאורך זמן המדד תמיד יעלה.
מה זה לאורך זמן? אם אני הייתי מושקע במדד ב-2008, אני עדיין הייתי מורווח לאורך השנה הזאת?
אתה היית מורווח בערך למעלה מ-100% היום. הרבה יותר מ-100%.
לא, מה זה ב-100% היום? אם הייתי נשאר מאז או באותה שנה?
לצורך הדוגמה, רכשת ב-2008, המדד התרסק. הוא התרסק בצורה ממש ממש דרמטית, הוא התרסק, ואחר כך הוא התחיל לעלות.
כלומר, אם הייתי מושקע ב-2008 ב-$10,000, כמה היה נשאר לי בסוף השנה הזאת בערך?
בסוף שנת 2008?
כן.
הוא היה נשאר לך מעט מאוד כסף.
אבל אם הייתי נשאר עד היום...
אבל אם היית נשאר עד היום, לצורך הדוגמה...
בערך 20, היה לי 20 אלף?
היה לך בערך 20-30 אלף דולר.
אוקיי.
שזה לא רע, וזה בדיוק העניין של טווח ארוך.
חבר'ה, אנחנו צריכים לכנוס פה, כי אחרת נשאר פה עד הבוקר. פורמן, היה תענוג.
גם לי, היה ממש כיף.
מי שרוצה לשמוע אותך עוד, ללמוד ממך עוד, מה הוא עושה? איך הוא מגיע אליך?
דרך עמוד הפייסבוק. אתם מוזמנים לעקוב אחריי בעמוד פייסבוק שנקרא הסוחרת. אני מעלה שם סקירות יומיות.
סוחרת בעברית?
הסוחרת, כן, בעברית. אני מעלה שם סקירות יומיות שהן למעשה מה שאני עושה. לא נותנת מן הסתם דברים שאני לא עושה אותם. כל מה שאני עושה נקרא לזה שקוף וגלוי לעיני כל. לבוא ולראות את מה שאני עושה, ומי שרוצה ללמוד אז מוזמן. כרגע אני לא מעבירה הרצאות, אבל יש קורס אינטרנטי שהפקתי במשך 3.5 שנים בעלות לא קטנה בכלל של 300,000 שקל של קורס, נקרא לזה לדעתי ברמה הכי גבוהה שקיימת שאפשר לרכוש אותו. הוא כרגע עדיין לא בשוק, הוא עוד לא יצא להשקה, ואפשר לרכוש אותו וללמוד תוך ליווי. אבל בגדול אני מאמינה שהלמידה הכי טובה היא הניסיון שלך עם עצמך במסחר.
ואצלנו בתוכנית גם.
וכמובן לצפות בסוגר עניין.
פרשנית כלכלית שלנו. פורמן, תענוג.
אכן.
אנחנו עוד נערך אותך, זה עניין מתמשך פודקאסט. אורן.
כן.
כלכלה פחות, אבל...
פחות, נראה לי אפשר להתרשם מזה לאורך השיחה.
כן, לא, אבל זה מעניין כי... כי זה תמיד הפיתוי הזה שאתה אומר... אני רוצה לקנות את אפל לפני שהם אפל, ואז אתה נהיה מיליונר, אבל כמה כאלה יש? כמה זוכים בלוטו? כמה...
אני לא רואה את עצמי מוצא אותן בכל מקרה. למדתי פה הרבה, אני יכול להגיד. אני עדיין מאוד אססן מהסיפות שפירטתי, אבל אני נראה לי, לפחות ברמה המיידית, אולי אני אשן לזה ומחר, אני לא אשן עם מניות, אבל אני אשן לזה, ואני אקום איזה תובנה אחרת. כרגע אני נראה לי אמשיך את דרכי פרנסה יותר... מוכרות לי. אתה כאמור יותר השתכנעת או יותר חושש עכשיו?
לא, אני אחרי שאנחנו עושים את הפודקאסט, אני לוקח את נטלי, אני נתן לה 100 שקלים, ואומר לה, תהפכי אותם למיליון.
למרות שמה שאמרת על המדד דווקא הדליק אותי, אולי אני...
96% מהמקרים לטווח ארוך, זאת אומרת, שנה אחת יכול להיות שאיזושהי קרן או איזשהו לא יודעת מה, בית השקעות, לא משנה מי...
זהו, זה כמו לשים פקם לשנה. אם אתה מסתכל על זה כפקם לשנה, או תוכנית חיסכון לשנתיים, אז יש צורה יפה, את אומרת.
כן.
ובמשפט אחרון, בואו לא נשכח שכולנו מושקעים בבורסה, כספי הפנסיה שלנו נמצאים שם, אז בסופו של דבר כולנו נמצאים שם ומושקעים שם, אז תרצה או לא תרצה, כן השקעת, לא באופן ישיר, אבל כן השקעת בבורסה, וגם משהו שחשוב לא לשכוח אותו.
יאללה, פורמן, נתראה באולפן, אורן,
נתראה
שם,
אנחנו תקועים שם יום יום, יאללה,
יאללה, ביי.
ביי.